התובע, בעל תפקיד בכיר במשטרת ישראל, אחיו של מבקר עיריית טבריה מר בנימין אליהו, לאלן, המבקר, בראשה עמד לאחרונה הנתבע, הגיש נגד הנתבע תביעה לפיצויים בגין לשון הרע על סך של 33,300 שקלים חדשים. התביעה הוגשה תחילה כתביעה קטנה ועברה להליך של סדר דין רגיל בהוראת בית המשפט, החלטה מיום 27 בדצמבר 2017 של קבי השופט יובל שדמי. על פי הנטען בכתב התביעה, הנתבע הקים ומנהל קבוצת פייסבוק בשם מרימים את טבריה, קבוצה בה חברים כף 1400 איש, וכן קבוצה בשם הידר עם מסוכן לישראל, אסור לתת לו לצבור כוח לשליטה בממשלה הבאה בה חברים כף 3000 איש. הנתבע פועל בקבוצת הפייסבוק לפגיעה מכוונת בשם הטוב ובמוניטין של אחי התובע, במסגרתה בחר גם לפגוע גם במשפחתו של אחי הנתבע וביניהם גם התובע. הנתבע גם חסם את האפשרות של אחי התובע ובני משפחתו האחרים להיכנס לדף הפייסבוק, להביט בפוסטים ובשידורי הוידאו ולהגיב לדברים. הנתבע מייחס לתובע ובני משפחתו בפוסטים שכתב מעשה פלילים חמורים בפומבי הפוגעים בשמו הטוב של התובע. בכתב התביעה נטען כי הנתבע פרסם ביום 13 בפברואר 2017 פוסט ובו רשם: עכשיו נשאלת השאלה אם בני אליהו ידע או לא ידע על מעבדת הסמים של סליב בן אחותו? נראה לי שכן. במענה לאותו פוסט כתב הנתבע: כל הכבוד למשפחת אליהו על הניסיון להרעיל את ילדי טבריה בסמים. עוד נטען כי ביום 25 במרץ 2017 בתגובה לאחד משידורי הוידאו שאלה כתב הנתבע: תקראו את השפה והסגנון ותבינו מי אלה בני המשפחה הזו. כנסו למחילה ותתחבאו עם הבושה שלכם, מגדלי מריחואנה וסוחרי סמים עלובים. עוד נטען כי הדברים שפרסם הנתבע אודות משפחתו של התובע שהינו דמות מוכרת בטבריה עת ייחס לבני משפחתו שהם סוחרי סמים המנסים להרעיל את ילדי טבריה פוגעים בשמו הטוב של. תיק חיצוני. התובע שהינו אדם מוכר המשמש בתפקיד בכיר במשטרה ומהווים לשון הרע. מדובר בפרסומים פוגעניים שנחשפו לאלפי חברים בקבוצת הפייסבוק אותה מנהל הנתבע. בכתב ההגנה טוען הנתבע כי דין התביעה להידחות מפני שהיא מהווה שימוש לרעה בהליכי משפט. מדובר בתביעה טורדנית וכניתרנית הנעדרת כל בסיס אשר הוגשה כחלק משיתוף פעולה וניסיון ההשתקה שמתקיים נגד הנתבע על ידי בכירים בעיריית טבריה על רקע הביקורת אותה הוא משמיע נגד תפקודם הלקוי. כן טוען הנתבע כי מדובר בפרסומים אשר נוגעים לבני משפחתו של התובע, ונוגעים לתובע ישירות. הוא טען להיעדר יריבות ולהיעדר נזק וכי עיקר התביעה עניינה פרסומים אשר בוצעו על ידי הנתבע בעניינו של אחיו של התובע ובני משפחתו של התובע. אחיו של התובע הגיש נגד הנתבע תביעת לשון הרע בבית המשפט השלום בנצרת, תכתב א' 56914-06-17, בגין אותם פרסומים. אין בפרסומים המוזכרים בכתב התביעה כל התייחסות אישית לתובע והוא אינו מוזכר בהם. מדובר בביקורת ציבורית לגיטימית על מעשיו של אחי התובע והמעשים של יתר בני משפחתו וחוסים תחת ההגנות שבחוק כולל הגנת אימת בפרסום. כן דען לסיהוי בהגשת התביעה ולעובדה שבן אחותו של הנתבע כן הגיב לאחד הפוסטים שפרסם. כל צד הגיש תצהיר מטעמו והנתבע ביקש לזמן למתן עדות את אחי התובע מר בנימין אליהו ובקשתו אושרה. בתצהיר חזר התובע על טענתו כי הינו בעל תפקיד בכיר במשטרת ישראל וכי הינו אחיו של מבקר העירייה בטבריה. הנתבע הינו איש עסקים מוכר בטבריה אשר התמודד בבחירות לראשות העיר בשנת 2013, מכהן כראש עיריית טבריה והקים מפלגה להתמודדות בכנסת ה-22. הוא הקים ומנהל דף פייסבוק הנקרא מרימים את טבריה מהקרשים, קבוצה בה חברים נכון למועד הגשת התצהיר עשרות אלפי חברים, וכן דף פייסבוק נוסף בשם הידר עם מסוכן לישראל, אסור לתת לו לצבור כוח לשליטה בממשלה הבאה, המונה כמעט 3,000 עוקבים. התובע טען בתצהיר כי הנתבע משתמש בדפי הפייסבוק שהקים כדי לפגוע בצורה מכוונת בשמו הטוב ובמוניטין של אחיו מבקר העירייה וכן במשפחתו, בהם גם הוא. מדובר בפרסומים שנועדו לפגוע בערכם ובתדמיתם החיובית. מדובר בפרסומים ברשת האינטרנט שיהיו מונחים בלדרעון עולם וטילו צל כבד עליו ועל משפחתו. הנתבע מונע ממנו ומבני משפחתו את זכות הטיעון הנגדית ומונע מהם האפשרות להיכנס לדף אותו הוא מנהל, להביט בפוסטים ובשידורי הוידאו ולהגיב עליהם. כן ציין כי ביום 13 בפברואר 2017 פרסם הנתבע בדף הפייסבוק פוסט ובו כתב: עכשיו נשאלת השאלה אם בני אליהו ידע או לא ידע על מעבדת הסמים של סליב בן אחותו. לי נראה שכן. במענה לאחת התגובות לפוסט זה כתב הנתבע, כל הכבוד למשפחת אליהו על הניסיון להרעיל את ילדי טבריה בסמים. ביום 25 במרץ 2017 בתגובה לאחד משידורי הוידאו שהעלה כתב הנתבע, תקראו את השפה והסגנון ותבינו מי אלה משפחת בני המשפחה הזו. הרי זה ברור שהכותב הוא בני אליהו שמשתמש בפרופיל של טובי אשתו של סליי. תיק חיצוני. אהרון הילד שלא סיים 11 שנות לימוד ולא מסוגל לחבור שני משפטים. כנסו למחילה ותתחבאו עם הבושה שלכם חוצפנים, מגדלי מריחואנה וסוחרי סמים עלובים. הנתבע ייחס לנתבע ולבני משפחתו כך נטען בתצהיר סחר בסמים וגידול מריחואנה ואף ניסיון להרעיל את ילדי טבריה. הפרסומים בוצעו בעת מילה התובע תפקיד בכיר באגף התנועה במשטרת ישראל וגרמו לו נזק היורד לשורש חייו, לאור כמות החברים בקבוצה, וחוסר האפשרות להוריד את הפרסומים מהאינטרנט והעובדה שהם בוצעו בכוונה לויזות ולהשפיל את התובע ובני משפחתו. הנתבע ציין בתצהירו כי אינו מכיר את התובע ואישר כי הקים קבוצת פייסבוק שמנתה אלפי עוקבים. הוא טוען כי אחיו של התובע משמש מבקר העירייה החל משנות ה-90 ולא עשה את תפקידו נאמנה אלא רדף את התושבים הממם היה משוכסך. הוא הקים יחד עם אחרים המקורבים ליושב ראש העירייה הקודם דף פייסבוק בשם מדינה 433 במסגרתו הוכפה שנתבע על בסיס יומי ואנשים שתמכו בו בבחירות ולקח חלק בקמפיין נגדו. הוא ניסה לסכסך בין הנתבע ואשתו ומתנהלות ביניהם תביעות הדדיות, כולל הליך לפי החוק למניעת הטרדה מאיימת שהגיש הנתבע נגד המבקר ופנייה ליועם של העירייה והשעיית סמכויותיו של המבקר בעירייה. המבקר סיים את תפקידו בעירייה לאחר שהגיש בקשה לצו הגנה למבקר המדינה. אחרי התובע שכנע אחרים כדי שאלה יגישו תביעות השתקה נגדו ופעל שהנתבע לא ייבחר כראש עיר מחשש שיאבד את תפקידו בעירייה. התביעה של התובע אינה אחת מהתביעות שיזם המבקר כדי לנסות להציל את כבודו. הנתבע מעולם לא דיבר עם התובע, לא כתב עליו משהו והוא גם לא מעניין אותו. הפרסומים שצורפו לכתב התביעה לא נוגעים לתובע ואינם מקימים נגדו אל התביעה. מדובר בפרסומים הנוגעים לבני אליהו המבקר ולאחיין שלו בשם סלי אהרון, ונשל תקווה אחותו של התובע. סלי נחשב מקורב מאוד למבקר. מדובר בפרסומים נכונים שכן סלי אהרון הורשע בעבירות סמים וברור שהמבקר היה מעורב בפרטי ההליך המשפטי שהתנהל נגדו. התובע העיד בפני ואשר בעדותו כי הנתבע מעולם לא הזכיר את שמו, אך שמו נפגע כי הפרסומים מתייחסים לכל משפחת אליהו, שהוא חלק ממנה. מדובר במשפחה מונה 14 אחים ו-60. הוא ציין כיסלי, שריצה עונש מאסר בגין עבירות סמים אינו אחיינו אך הוא ממשפחת אהרון ולא ממשפחת אליהו וכי נושא התביעה אינו דברים שהופנו נגד משפחת אליהו. הנתבע העיד כי שם המשפחה של סאלי הוא אהרון וכולם יודעים בטבריה שהוא הבן של תקווה אליהו אחותו של המבקר. הוא ציין כולם בטבריה מכירים את שבט אליהו המורחב, משפחה גדולה, טבריה עיר קטנה וכולם יודעים מי זה מי וכולם יודעים שסאלה ישב בכלא על סחר בסמים. הוא אישר שוב פרסומים הוא התייחס למשפחת אליהו, אך לא רשם את שם התובע, אלא שמו של המבקר וטוען כי ייחס את מכירת הסמים לסלי אהרון בן אחותו של המבקר. תיק חיצוני. המבקר העיד וציין כי הפרסומים התייחסו למשפחת אליהו והתובע רשם תבינו מילו בני המשפחה הזו וייחס להם גידול וסחר בסמים. מדובר במשפחה המונה בערך 60 אחיינים שהם נושאים במשרות מכובדות שכולם אליהו למעט סלי שהוא ממשפחת אהרון וכי הפרסומים נועדו כדי להכפיש את שמו של המבקר לאור הסכסוך שלו עם הנתבע רק תפקידו כמבקר בעירייה. בסיכומים טען התובע כי התביעה הוגשה בחודש 1-0-2017 ושהנתבע נקט סחבת בניהולה. עניינה בשלושה פוסטים שפרסם הנתבע בהם הוא הכפיש את הנתבע ובני משפחתו באופן שגרם להם סבל ועוגמת נפש. התובע אינו בעל תפקיד בכיר במשטרה נשוי ואב לילדים נטולי עבר פלילי. הנתבע אינו איש ציבור אשר כהן עד לאחרונה כיושב ראש עיריית טבריה טרם הודח מתפקידו. מדובר בפרסומים שקריים שכל מטרתם אינה להכפיש את בני משפחת התובע על רקע הסכוך שלו עם מבקר העירייה שאינו אחרי התובע. מדובר במשפחה מכובדת המונה 14 אחרים ו-60 אחיינים. הנתבע אישר שמדובר במשפחה מכובדת וששם משפחתו של סאלי אינו אהרון, חרף כך הוא בחר להפיץ בקרב עשרות אלפי עוקבים אמירות גורפות המתייחסות לכל משפחת אליהו שהתובע נמנה לי כולל לייחס לתובע ולבני משפחתו ניסיון להרעיל את ילדי טבריה בסמים, הוא ייחס להם גידול וסחר בסמים מריחואנה. הוא ניצל את ההליך הפלילי של סלי אחרון כדי להכפיש את כל בני משפחתו של המבקר, כולל התובע על רקע הסכסוך הקיים ביניהם. הנתבע לא הסיר את הפרסומים גם לאחר הגשת התביעה, היקף החשיפה ומספר העוקבים שנחשפו לפוסטים מעצים את הנזק. הנתבע ציין בסיכומיו כי אינו מכיר את התובע, ולא כתב עליו דבר. הפרסומים עליהם מסתמכת התביעה אינם נוגעים לתובע ולא מקימים לו עילת תביעה. דברי הנתבע ביחס למשפחת אליהו אמונה כפי שהוכח 14 אחים ובני משפחה רבים אינה עונה על הגדרת אדם שבסעיף 4 לחוק איסור לשון הרע. מדובר בדברים שמתייחסים למבקר ולסלי אהרון אחיינו המקורב ולא לתובע. הפרסומים חוסים תחת הגנת אמת דיברתי, שכן סלי אהרון הורשע בעבירות סמים. המבקר הגיש נגד הנתבע תביעה דומה בגין אותם פרסומים, שנדחתה בהמלצת מבקר המדינה והוא זה שעומד מאחורי התביעה הנוכחית מטרה לנסות להציל את כבודו. לאחר ששקלתי מטענות הצדדים, שמעתי את עדותם בפני ועיינתי בסיכומים שוכנעתי כי הנתבע פרסם בדף הפייסבוק שהוא מנהל את הפרסומים המיוחסים לו בכתב התביעה ובהם הוא מייחס לבני משפחת אליהו גידול וסחר במריחואנה וניסיון להרעיל את ילדי טבריה וזאת על רקע הליך פלילי שהתנהל נגד אחיינו של התובע מרסלי אהרון בעבירות סמים. אין מחלוקת כי סליאנה לינו ונש של אחותו של התובע ואינו נמנע על משפחת אליהו. יתרה מזו, מטיעוני הצדדים עולה כי אין מחלוקת כי פרסומים אלה הגיעו לידיעתם של אלפי עוקבים אחר דף הפייסבוק נש של הנתבע. וכי משפחת אליהו אינה משפחה ידועה ומוכרת בטבריה המונה 16 אחים וכשישים נכדים. הפרסומים נעשו על רקע סכסוך אישי שקיים בין הנתבע לבין המבקר בשל תפקידם הקודם בעיריית טבריה. תיק חיצוני. הצדדים הרחיבו לטעון בעניין המחלוקת שבין המבקר לנתבע בכתבי הטענות כפי שתמציתם הובאה מעלה. הנתבע אישר בעדותו בפני כי בעת ביצוע הפרסום ידע שמי שנגדו מתנהל ההליך הפלילי בעבירות הסמים הינו סלי אהרון ושהוא ממשפחת אהרון, ובכל זאת ייחס את הפרסומים למשפחת אליהו עליה נמנע תובע, בשל הקרבה שיש לסלי עם המבקר. מדובר אפוא בפרסום שנעשה באינטרנט. חוק איסור לשון הרע מנוסח בהרחבה ודרכי הפרסום המתוארות בו כוללות גם פרסום בכל אמצעי אחר. הגדרה זו רחבה דעה להכניס תחת כנפיה גם פרסום באינטרנט. הפסיקה ראתה בביטוי באינטרנט פרסום לפי החוק העניין מובן מאליו. הביטוי באינטרנט נגיש מבחינה טכנית לחול, ולמעט מקרים חריגים ביותר. ביטויים באינטרנט מגיעים בוודאי בפועל לאנשים רבים זולת הנפגע, חלד גנאים, מרדכי קרמניצר ובועז שנור. דיני לשון הרע, הדין המצוי והדין הרצוי, מה שנייה, 2019, בימי 255. סעיף 1 לחוק איסור לשון הרע קובע כי, לשון הרע היא דבר שפרסומו עלול. להשפיל אדם בעיני הבריות או לעשותו מטרה לשנאה, לבוז או ללעג מצידם. 2. לביזות אדם בשל מעשה, התנהגות או תכונות המיוחסים לו. 3. לפגוע באדם במשרתו, עם משרת ציבורית ועם משרה אחרת, בעסקו, במשלח ידו או במקצועו. ב-466-83 ג'מיאן שהה, ארכי ההגמון בכנסייה הארמנית בירושלים נון ארכי ההגמון יגיסה דרדריה נפסק כי המבחן, שבאמצעותו יקבע אם אכן דברים מסוימים שפרסם פלוני עלולים להיות לשון הרע כלפי אדם פלמוני, אינו מבחן סובייקטיבי, המבחן הוא אובייקטיבי במאותו, למור, לא קובע, מחשב הנתבע המרגיש עצמו נפגע, אלא קובע הוא, כיצד עלולה החברה לקבל את הדבר שבאותו פרסום. מידת הכלליות ומידת ההגזמה בפרסום יכולות לשמש אינדיקציה לשאלה אם הדברים מהווים לשון הרע מנקודת מבטו של האדם הסביר, עין א' 3322 16 ADA חברה לביטוח בעם נון לשכת סוכני ביטוח בישראל. ב-751 10 פלוני נון דוקטור אילנה דיין איברבך, נפסק כי בבחינת קיומה של לשון הרע התחשב בית המשפט בדרך שבה נתפס הפרסום בעיני האדם הסביר. זהו מבחן אובייקטיבי. המעמיד עצמו על האופן שבו האדם הרגיל היה מבין את הפרסום. על כן, לא הכוונה שמאחורי הפרסום היא שתצביע על קיומה של לשון הרע, אלא המסר אם הוא מותירה את הקולט. כאשר פונה בית המשפט לבדוק האם פרסום מסוים כולל בחובו לשון הרע עליו לבחון את הפרסום בכללותו. משמעות הפרסום נבחנת לא רק על סמך המילים המדויקות שבהן השתמש המפרסם, אלא גם אל מול הנסיבות החיצוניות הסובבות את הפרסום. זאת ועוד, קיומה של לשון הרע נבחן מנותק משאלת אמיתות תוכן הפרסום. פרסום יכול שיהיה אמת לאמיתה, ועדיין אם יש בו כדי להשפיל או לביזות יחשב הוא ללשון הרע. בשלב זה, אין חשיבות כאמור גם למניע או לכוונה שעמדה מאחורי הפרסום. תיק חיצוני. בענייננו, הנתבע פרסם ביום 13 בפברואר 2017 בדף הפייסבוק פוסט ובו כתב. עכשיו נשאלת השאלה האם בני אליהו ידע או לא ידע על מעבדת הסמים של סליב בן אחותו? לי נראה שכן. בהמשך כתב כל הכבוד למשפחת אליהו על הניסיון להרעיל את ילדי טבריה בסמים וביום 25 במרץ 2017 רשם. תקראו את השפה והסגנון ותבינו מי לבני המשפחה הזו. הרי זה ברור שהכותב הוא בני אליהו שמשתמש בפרופיל של טובי אשתו של סלי אהרון הילד שלא סיים 11 שנות לימוד ולא מסוגל לחבור שני משפטים. כנסו למחילה ותתחבאו עם הבושה שלכם חוצפנים, מגדלי מריחואנה וסוחרי סמים עלובים. ב-8345-08 עופר בן נתן נון מוחמד בכרי נפסק כי לפרט נתונה זכות לנקוט בהליך בגין פגיעה בשמו הטוב אף אם זו נגרמה בעקבות פרסום דברים ביחס לקבוצה עלי הוא נמנע. ההכרעה בשאלה האם לשון הרע כלפי קבוצה מתייחסת לכלל היחידים הנמנים עליה תעשה על פי נסיבותיו של כל מקרה ומקרה. במסגרת בחינה זו חייב בית המשפט להבחין הבחן היטב בין זיהוי הדברים עם השם הטוב של הקבוצה לבין זיהוי הדברים עם השם הטוב של הפרט הנמנע על הקבוצה. הגם שהכרעה זו צריך שתעשה בהתאם נסיבותיו של כל מקרה ומקרה הוגדרו בפסיקה מספר מבחני עזר ביניהם, גודל הקבוצה הנפגעת, המידה בה ניתן לזהות את חבריה, את מידת הכלליות של הדברים העולבים ומידת ההגזמה שבהם, ואת ניסוחם של הדברים. הנטל הוא על התובע להוכיח כי מקרה הוא נופל לגדר אותם מקרים בהם קיימת לו זכות תביעה אישית בשל פרסום לשון הרע על קבוצה עלי הוא נמנה, ראו 6792-15 אלדד יניב נון אהרון דום. כפי שנפסק בבסיס ההבחנה בין ציבור לבין אדם ניצבת דרישת הזיהוי. דרישת הזיהוי מחייבת לבחון, על פי אמת מידה אובייקטיבית, אם האדם הסביר היה קושר בין הדברים לבין הפרט ומייחס את הדברים אליו. אז, ורק אז, צומחת לפרטילה לפי חוק איסור לשון הרע. יש להבחין לעניין זה בין קבוצה שאינה ניתנת לזיהוי, לבין קבוצה שנוכח מספר חברי או מאפיינה הייחודיים ניתן לזהות את יחידיה. בעניין זה יש לקחת בחשבון את גודל הקבוצה המדוברת ומאפייניה, אופיו של הפרסום, והן בהתחשב באופן בו המסר נתפס על ידי האדם הסביר. ע.א.3322-16 ADA חברה לביטוח בע"מ נון לשכת סוכני ביטוח בישראל. הנתבע אשר כי התובע נמנע על משפחת אליהו שאינה משפחה הידועה בטבריה שאינו מקום קטן בו כולם מכירים את כולם. מדובר במשפחה מוגדרת המונה 14 ילדים וכ-60 נכדים. יחד עם זאת, הפרסום מיום 25 במרץ 2017 גם כשהוא מנוסח בלשון כוללנית הקורא הסביר של כל הפוסט מבין כי הפרסום מתייחס בעיקרו של דבר למבקר וכי גם אם קיימת פגיעה בגין פרסום זה במשפחתו של המבקר הרי היא פגיעה מזערית. גם בפרסום מיום 12 בפברואר 2017 מתייחס הנתבע בעיקרו של דבר למבקר, אולם בפרסום כל הכבוד למשפחת אליהו על הניסיון להרעיל את ילדי טבריה בסמים, ייחס הנתבע לכל משפחת אליהו באופן גורף ניסיון להרעיל את ילדי טבריה בסמים. מדובר בפרסום שבא להגיב על מודעה ובה נרשם נתפסה מעבדת סמים ענקית בטבריה השוטרים נדהמו לגלות. תיק חיצוני. בבית החשוד המוכר למשטרה מעבדת סמים. קורא סביר שאינו מכיר את התובע ואת תפקידו במשטרה, אך יודע שהוא ממשפחת אליהו היה מזהה את הפרסום עמו. אך סביר להניח שקורא שמכיר את תפקידו ואת פועלו של התובע לא היה מזהה אותו בפרסום משום שרשום בו בבית חשוד המוכר למשטרה, דהיינו מישינו בעל עבר פלילי המוכר למשטרה כחשוד או כנאשם, תכונות שאינן יכולות להתקיים בתובע שכאמור אינו בעל תפקיד בכיר במשטרה, אך מאחר והיקף הפרסום הוא רחב, ואין מחלוקת שהפרסום הגיע לאלפי עוקבים ניתן להניח שהוא הגיע לידיעתם של עוקבים שאינם מכירים את תפקידו של התובע במשטרה ויכולים לזהותו עם הפרסום מעצם היותו ממשפחת אליהו. בהקשר זה צוין בספרם של חלד גנאים, מרדכי קרמניצר ובועז שנור, דיני לשון הרע, הדין המצוי והדין הרצוי, מה שנייה, 2019, בימים 155 כי, לסיכום, לשון הרע מתייחסת לקולקטיב עלולה להוות פגיעה בשמו הטוב של פרט כאשר אפשר, בנסיבות העניין, לזהות את הפרט שהפרסום פונה אליו. כאשר הפרסום מתייחס לחברי הקבוצה ואי אפשר לזהות את הפרט שהפרסום מתייחס אליו, נפגע שמם הטוב של כל החברים הנמנים עם הקבוצה, בתנאי שמדובר בקבוצה קטנה, מסוימת ומוגדרת. אין מחלוקת כי ענייננו כאמור מדובר בקבוצה המונה כף 76 אנשים הידועה ומוכרת בעיר טבריה. בסיכומים טען הנתבע כי כמה לא הגנת אמת דיברתי משום שבפועל כן הוגש כתב אישום נגד צלי אהרון בגין עבירות סמים. פרק ג' לחוק איסור לשון הרע כולל בחובו שלושה מצבים שבהם יוגן המפרסם מפני אחריות בגין פרסום לשון הרע, פרסומים המותרים על אף שהם כוללים לשון הרע, סעיף 13, הגנות מפני אחריות פלילית או אזרחית, סעיפים 18-14, והקלות בגזרת הדין או בפסיקת הפיצויים, סעיף 19. כאמור, ההגנות, היתרים והפרסומים המותרים משקפים את משקלו של חופש הביטוי במאזני הזכויות. הם נותנים ביטוי להשקפת המחוקק לפיה במקרים מסוימים יש להיבחר את חופש הביטוי על פני הפגיעה בכבודו של הנפגע. הגנת אמת הפרסום הקבועה בסעיף 14 לחוק דורשת הוכחתם של שני יסודות מצטברים. האחד הוא כי הפרסום המהווה לשון הרע היה אמת. השני, כי מתקיים עניין ציבורי בנוגע לאותו פרסום. כאשר הוכח פרסומה של לשון הרע, עובר הנטל לנתבע להוכיח את אמיתות הפרסום, עומדת בבסיסה של הגנת אמיתות הפרסום במשפט הישראלי השוואה בין העובדות העולות מהפרסום לבין המציאות העובדתית כפי שהייתה ידועה בעת הפרסום, ולא היסוד הנפשי שעמד מאחורי הפרסום, עין א' 751 10 פלונינון דוקטור אילנה דיין עבורך. בענייננו, הנתבע טוען כי הפרסום שעשה בנוגע לאחיינו של התובע, הינו אמת. אך לא טען ולא הוכיח את אמיתות הפרסום שלו בכל הקשור לתובע שאין מחלוקת כי הוא לא היה מעורב בפלילים. הנתבע אישר בעדותו שהאישום הפלילי בסחר בסמים מתייחס אך ורק לבן אחותו של התובע, שאינו נמנה על משפחת אליהו ואינו מתייחס למי ממשפחת התובע. תיק חיצוני. לציין כי בכתב ההגנה טען הנתבע כי מתקיימת בעניינו הגנת תום הלב הקבועה בסעיף 15 לחוק מבלי להפנות לסעיף הרלוונטי. אך הוזנח טענה זו בסיכומיו. יתרה מזו, שוכנעתי על פי הראיות שהובאו בפני כי הנתבע ידע בעת הפרסום כי עבריות הסמים התייחסות לסלי אהרון בלבד ולמרות זאת הוא נכנס אותן למשפחת התובע. סעיף 16, ב' לחוק קובע כי חזקה על הנאשם או הנתבע שעשה את הפרסום שלו בתום לב אם נתקיים בפרסום אחת מאלה. 1. הדבר שפורסם לא היה אמת והוא לא האמין באמת אותו. 2. הדבר שפורסם לא היה אמת והוא לא נקט לפני הפרסום אמצעים סבירים להיווכח אם אמת הוא אם לא. לכן מתקיימת בעניינו חזקה שהפרסום נעשה שלא בתום לב. התובע העמיד את תביעתו על 33,000 שקלים חדשים. הלכה היא כי בתביעה על פי חוק איסור לשון הרע, אין צורך בהוכחת נזק ממשי, אין צורך שיהיו כוח של מעשה נגרם נזק על ידי הוצאת השם הרע באופנים השונים, ודיבה ומדנו של השופט באשר לנזק העלול להיגרם מהפרסום. עין א' 334-89 מיכאל ינון אלמוג. סעיף 7א, ב' לחוק קובע, כי במשפט אזרחי, רשאי בית המשפט לחייב את הנתבע לשלם לנפג פיצוי שלא יעלה על 50,000 שקלים חדשים, ללא הוכחת נזק. הסעיף חוקק מתוך הבנה כי קשה להוכיח נזק בגין לשון הרע ולכן, יש למסור את הערכת הפיצוי המגיע לשיקול דעתו של בית המשפט, בהתאם לנסיבות שהוכחו בפניו. בערכת גובה פיצוי יש לערוך איזון מתאים בין הזכות לשם טוב ולפרטיות ובין הערך החשוב של חופש הביטוי. בין היתר יש להביא בחשבון את אופי הפגיעה ונסיבותיה, מעמדם של הפוגע והנפגע, התנהגותם, חומרת הפגיעה, תפוצת הפרסום ואף את העובדה שמדובר באיש ציבור. כמו כן נפסק כי הפיצויים בגין לשון הרע נועדו לפצות את הנפגע על הפגיעה בשמו הטוב, לפצות על העוולה, לתקן את העוול שנגרם לו. לסכום הפיצוי יש תפקיד משמעותי בכך. פסיקת פיצוי נמוך מאוד, ביחס למספר הפרסומים, לחומרתם ולנסיבותיהם, עלול להשיג מטרה הפוכה. על הפיצוי לבטא גם את יחסה של החברה לשמוע טוב של אדם ולאופן הראוי בו יש להשמיע דברי ביקורת. בפסיקת פיצוי בגין לשון הרע התחשב בית המשפט, בין היתר, בעיקף הפגיעה, במעמדו של הניזוק בקהילתו, בהשפלה שסבל. בכאב ובסבל שהיו מנת חלקוי בתוצאות הצפויות מכל אלה בעתיד. כמו כן יש להתחשב את טיב הפרסום, בהיקפו, באמינותו, במידת פגיעתו ובהתנהגות הצדדים. ראה 4740-00 לימור אמר נון עונה יוסף. סעיף 19 לחוק קובע שיקולים בהם בית המשפט התחשב, לטובת הנתבע, בבואו לעמוד את הנזק, כדלקמן. תיק חיצוני. בבואו לגזור את הדין או לפסוק פיצויים רשאי בית המשפט להתחשב לטובת הנאשם או הנתבע גם באלה. אחת, לשון הרע לא הייתה אלא חזרה על מה שכבר נאמר, והוא נקב את המקור שעליו הסתמך. 2. הוא היה משוכנע באמיתותה של לשון הרע. 3. הוא לא נתכוון לנפגע. 4. הוא התנצל בשל הפרסום, תיקן או הכחיש את הדבר המהווה לשון הרע או נקט צעדים להפסקת מכירתו או הפצתו של עותק הפרסום המכיל את לשון הרע, ובלבד שההתנצלות, התיקון או ההכחשה פורסמו במקום, במידה ובדרך שבהן פורסמה לשון הרע, ולא היו מסויגים. אין מדובר ברשימה סגורה ועל בית המשפט להביא בחשבון את הנסיבות הספציפיות של הפרסום, במקרה הספציפי הנידון בפניו, הן לזכות המפרסם והן לחובתו. בית המשפט צריך להתחשב בנסיבותיו המיוחדות של המקרה ולקחת בחשבון נוסף לטיב העוולה עצמה גם את התנהגותו של המעוול במידה שהייתה זדונית או משולחת כל רסן, את היקף ההשמצה ופרסומה, וכן את התנהגותו במשך כל זמן ניהול המשפט, ע"א 3072 פרידמן נון סגל. בעניינו, כאמור לאל הנתבע פרסם את הדברים כשהוא מכוונם נגד המבקר והחיינו, הם עיקר הנפגעים מהפרסומים, כאשר הפגיעה בתובע אינה משנית ופחות חמורה. הנתבע פרסם את הדברים ביודעו שהתובע ומשפחתו אינם חשודים בפועל בעבירות סמים כפי שייחס להם, הוא אף ציין בפני כי לא ביקש להתייחס בפרסום לתובע ספציפית. מדובר בפרסומים שנעשו על ידי מי שהיה לאחרונה יושב ראש העירייה בטבריה, איש ציבור ידוע ומוכר. הוא ביצע את הפרסום ברשת האינטרנט ומטענות הצדדים עולה כי פרסומים אלה הגיעו לידיעתם של אלפי עוקבים. מדובר בפרסומים משנת 2017, מאז לא ראה נתבע לנכון לתקן את הפרסום, לסייגו או להסירו חרף הגשת התביעה נגדו. לאור האמור ובשוקלי את מכלול הנסיבות שוב ומעלה, אני מקבלת את התביעה ומחייבת הנתבע לשלם לתובע סך של 7,500 שקלים חדשים בתוך 30 יום מהיום. מאחר והצדדים לא היו מיוצגים בהליך אינני עושה צו להוצאות. ניתן היום, ז' באדר תשפ, 3 במרץ 2020. בהיעדר הצדדים.